מכשיר טלפון של האנשים ששמם פורסם בתקשורת. הצוות בראשות המשנה ליועצת המשפטית לממשלה עמית מרארי הגיש הערב את ממצאיו. לפי המידע שהוא עבר לצוות, ישנם צווים להזנת סתר לשלושה מבין האנשים ששמותיהם פורסמו. בעניין שניים מהם אכן נעשה ניסיון הדבקה בתוכנת הריגול, ורק לאחד מהם הדבקת תוכנת הריגול הצליחה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. השר לביטחון הפנים עומר בר-לב אמר בתגובה לפרסום מסקנות צוות הבדיקה, כי מדובר בזיכוי מהדהד למשטרה וללובשי המדים. יש היום הרבה מאוד גורמים שצריכים להרכין ראש ולהתנצל בפני שוטרות ושוטרי ישראל ומשפחותיהם, דברי השר בר-לב. עורך החדשות, אלון ולן. התחזית מחר התחממות קלה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה 17 מעלות, בתל אביב 20, בצפת 13, בבאר שבע 22, ובאילת עד 25 מעלות מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.
שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 5 דקות אחרי השעה 9 בערב יום שני בשבוע. אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. צוות השידור שלנו הערב הזה, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אבי שמאי על ההפקה, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף. אם יש לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה, תפנו אלינו דרך קו הטלפון. אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אל 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. אם אתם רוצים לכתוב אלינו שאלה כתובה, תכתבו אלינו אל תיבת המסרונים, אל 055-966-3991. הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב.
שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות, השם יברך אתכם.
אמן. תודה לך הרב, ונפתח עם מסרונים ראשונים שהגיעו אלינו, שואלים מאיזה גיל אמורים ליטול ידיים לילדים קטנים כשהם קמים בבוקר?
בשולחן ערוך של בעל התניא כתוב מגיל 6. לפני זה הוא קטן ואין עוד איך, אין התומה שורה. לכן בגיל 6. עד כאן דבר
הרב. כן, תודה. תודה לך הרב. נעבור אל עוד שאלה. שואלים לגבי אישה שאמורה להתפלל תפילה אחת ביום. איזה תפילה היא אמורה, ומה אמורים בכלל להגיד בתפילה?
יש שתי שיטות. יש אומרים שאישה צריכה להתפלל שחרית ומנחה, ערבית היא לא חייבת. יש אומרים שדי לה להתפלל כל יום תפילה מה שהיא רוצה. איזה תפילה שהיא רוצה, היא יכולה להתפלל. אז לפי זה, היא יוצאת ידי חובה, וברכות השחר. ברכות השחר היא חייבת, זה לא תפילה, זה ברכה. ברכות השחר נותן סף ימינה, וכן הלאה, וכיצד נסתה בשביל הסוגי דברי תורה. יש גם בקשות בפנים. אז היא, כי תפילה זה בקשה. אז היא עושה את ידי חובה, ידי ברכות השחר. אם היא רוצה נוסף לכך תפילה אחת, מעולה. איזה שהיא רוצה, לא משנה. אבל ברכות השחר היא חייבת. וגם שתקבל בלי נדר. כי לפעמים יש תקלה, לפעמים יש תקלה טובה שהיא צריכה ללדת, ועסוקה בדברים קדושים. לכן, מה שאמרת.
תודה, תודה לך הרב. אנחנו נעבור ברשותך הרב למאזינים בקו הטלפון, בבקשה, כן.
שלום.
כן, שלום.
ראיתי כתבה לפני כ-10 שנים בערך. לא יודע מה כתב, לא יודע בדיוק מה כתבה אומרת, אבל יש באחד המקומות כתוב שהרב אומר בעצם שהרב לא מגדיר את החסידות כתרת, אבל משהו מדבר...
לא שמעתי. מגדיר את...
שהרב כביכול אומר שלא, החסידות לא מוגדרת ככת, אבל משמע מדברי הרב שכאילו אם היה אפשר להגדיר את החסידות ככת, הוא היה מגדיר אותה ככה.
מה פתאום? החסידות היא לא כת. אם הייתה כת, היינו אומרים שזה כת, ודאי שהחסידות היא לא כת. שאלה איך אתה מגדיר כת. אבל לפי ההגדרה המקובלת בימים, החסידות היא לא כת. אנשים טובים וישרים ויקרים, אפשר לא להסכים איתם כמובן. מחלוקת ישנה. אבל ודאי לא קאט. קאט זה שליטה על מוחות, קאט זה לטעון שאצלם כל האמת, וכל הצדק, וכל היושר, וכן הלאה וכן הלאה. יש הרבה הגדרות לקאט, ודאי שהחסידות היא לא קאט. אני יודע שיש סוברים ככה, אבל זה לא אני.
יישר כוח גדול הרב.
ברוך תהיה.
אמן, תודה, תודה, ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן. שלום המאזין.
שלום עליכם הרב.
ברוך תהיה.
שאלה קטנה. בהלכות פינוחה, מניחה, שולחן ערוך פוסף, כמו הרמב״ם, שאפשר 18 דקות כמהלך מיל. היום הרבנות, זה כל הרבנים, מכניעים כמו הרמה, לעשות שעה. ואני מנסה להבין, בעצם למה לא מתחשבים, בהקסד המרובה שנגרם למשפחות, הרי כל תהליך היצור שלוקח שעה למליחה, הוא מעלה בעצם את המחיר. אז אם כל משפחה הייתה מוציאה עכשיו 150 שקל פחות בחודש, אם אני מכפיל את זה לפחות 150, לפי החישוב שלי, מה שאני מייצר בשש שעות, היום אני יכול לייצר בשעה, אם אני עושה מליחה כ-18 דקות. למה לא מסתכלים בעצם על ה... הפסד של 20 מיליון, 30 מיליון שקל, שכל משפחה מוציאה 150-200, אתה יכולה להוציא 150-200 שקל פחות לפחות מהכלכלה. למה לא מסתכלים על זה ואומרים, בוא נפסוק כמו...
רגע, אני הלכתי לאיבוד מרוב ניתוחים. אתה אומר, למה לא פוסקים 18 דקות וחוסכים המון כסף? זה השאלה,
נכון? נכון, זה הפסד מרובה בעצם. למה לא מסתכלים?
רגע, אתה חוזר על אותם הדברים או שלא הבנתי טוב?
זהו, בדיוק,
שמתי
את השאלה.
תראה, שני דברים. כשמכינים כשרות, רוצים שיהיה כשרות כשר לכולם, כמה שאפשר. ולא כשר לאלה ולא לאלה, ולבלבל את היהודי הפשוט, שלא מבין כל הפלפולים האלה. הוא רוצה שיהיה כשר נקודה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם מולכים שעה או 20 דקות, זה לא עולה אגורה יותר. זה לא יותר מלח.
למה לא?
זה לא יותר מלח. זה אותה כמות של מלח.
נכון, אבל הרב יחשוב, שאם יש לי 3 עובדים, ואני יכולים לצא רק טון, אז טון אחד בשעה, בגלל הכלים שלהם, אז אני עושה בשעה 3 טון, כי זה 18 דקות,
18 דקות. אתה שואל שאלה טובה, אבל זו שאלה שלומדים בכיתה ו', תראה. בהתחלה מולכים וצריך לחכות שעה, אבל אחר כך אני לא כבר לא צריך לחכות שעה כל פעם, כי כל דקה השעה הקודמת נגמרת, ברור? ולכן יכול להיות שרק המניחה הראשונה, וגם זה לא חייב להיות, כי יש משמרות, אז המשמר הראשון הוא מולח, ואחר כך כל הזמן מולכים. בסדר?
אפשר עוד שאלה רב לגבי התווי כפיסה.
אבל אם אפשר לא לשאול כל כך מסובך, כי אחר כך אני מבלבל.
בסדר, בסדר. התווי כפיסה, לא ראיתי אף ראשון או אחרון, כאילו לפני 200 שנה לפחות, שאומר שטף כביסה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, הרי השימוש שלו מותר בשבת, אם אני רוצה שלא יעוף לי הבגדים, אז אני יכול לשים.
שוב אני הולך לאיבוד. אתה שואל, האם
הטב... הטב כביסה, מה הרב מבין? הרב מבין שטף כביסה כי מלאכתו לאיסור אלא יותר.
מה שאתה לא רואה, אצל אף ראשון שדיבר על זה, הסיבה פשוטה, זה לא היה קיים. זה המצאה חדשה, המצאה טובה מאוד, שעוזרת המון, אבל היא לא הייתה קיימת בזמן הראשונים. אף על פי שסך הכל, אני יכול לדבר ושתפסיק אותי, כי כבר קשה לי להבין מה אתה אומר. זה המצאה טובה מאוד ופשוטה. עכשיו, לתלות כביסה, זה אסור. לפי זה, זה כלי שמלאכתו לאיסור. אבל, בפועל, יש גם דברים שאפשר לתלות בשבת. נגיד, לא בחוץ. בחוץ אי אפשר לתלות. לתלות, אני יודע מה, הבגד שלי התלחלך או משהו, היא נרטב מהגשם. אבל אפשר גם לתלות בפנים. ואנשים משתמשים בעטבים גם בכל מיני מטרות כאלה. ולכן, זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. וגם לתלות כביסה בשבת, בחוץ, לא כביסה, אני יודע, בגד חיזו נכתב, או אפילו כביסה עם מוקסה. אבל זה רק אסור בגלל מריתיים. כי יחשדו בו שהוא חיבס בשבת. אף על פי שהוא לא... הוא לא חיבס בשבת. עכשיו, ולכן, אין סיבה שזה יהיה, לפי כל הנימוקים האלה, כלי שמלאכתו לאיסור. עכשיו, מה שאתה אומר, שלא ראית, איך אומרים? לא ראיתי, אינו ראיה. אני זוכר במאורפל שבספר שמרת שבת כלחתה הוא כותב שעטבי כביסה, מתקי כביסה, זה כלי שמלאכתו לאיסור, ככה הוא כותב, אבל מותר לטלטל אותם לצורך גופם, לצורך גופו מקומו, כדי להשתמש בהם, אני יודע לטלט כביסה, שמותר לתלות, זה לצורך גופו ולצורך מקומו, אם אני רוצה לשים שם משהו. אם כן, אני מאוד ממליץ הספר שמורת שבת כלחתה, ממש ספר נפלא, במיוחד ההוצאה האחרונה, כזה בהירה וכו' וכו'. סיכום, הוא כן סובר שזה כלי שלאכתו לאיסור, אבל יש שיש כביסה שמותר, אבל הרוב הולכים אחרי הרוב בהגדרות כאלה. והרוב זה איסור. ולכן זה כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לצורך גופו מקומו. בסדר? כביסה נעימה.
כן, תודה. תודה לך הרב. אנחנו מיד נמשיך עם מאזינים. נעבור אל מסרונים הרב... שואל מאזין, ואומר שכשבני ישראל ירדו למצרים, כתוב 70 איש, ורשי אומר שחסר אחד וזאת יוכבת. הוא שואל, האם, שבאופן כללי לא מוזכרות שם נשים בכלל, האם הם נשארו בארץ כנען?
לא, לא, לא. אנשים לא מוזכרו בגלל שאשתו כגופו. איש ואשתו הם דבר אחד. עליי לא נשארו. לא במצרים, אלא בארץ כנען, כן. אחרת אנחנו נולדו 60 ריבו בלי נשים. אלא תמיד סופרים כל בני הזוג אחד. לכן לא ספרו את הנשים. יוכבת זה מיוחד. נולדה בין החומות, כן, לא. אז לכן חייבים לציין.
תודה, תודה לך הרב. ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
כן, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
כן, שעגל לא ידע.
תחזור בבקשה מההתחלה, לא הצלחנו לשמוע, בבקשה. כן, לא הצלחנו לשמוע, בבקשה מההתחלה.
כן, שאלה לגבי פורים, על היין. כתוב עד לא ידע, כאילו חייב להשתכר בפורים, או שמצווה כאילו להיות חצי שיכור כזה?
שאלה טובה. הרי מה כותב שלא חייבים להשתכר, אלא ישתה יותר מהרגלו. כלומר, מי שרגיל לשתות כוס יין, לא יודע, בשבת או משהו כזה, ישתה כוס ורבע. מי שרגיל לשתות שתי כוסות, ישתה שתי כוסות וחצי. אני הדל, שאני בכלל לא שותה יין כל השבוע, יספיק לי רבע כוס, חצי כוס. אומנם יש שיטות אחרות, אבל השיטה הזאת היא השיטה הנכונה, כי לצערנו איננו רואות שאנשים משתכרים, עושים הרבה שטויות וגורמים הרבה נזקים, אחר כך מצטערים. ולכן הכי טוב, זה מה שאמרנו, זה ללכת על פי שיטתו, לשתות קצת ודי.
תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים, שואלים מה עושים עם הנושא של תרומות הדם. מצד אחד מאוד רוצים לעזור בהצלת חיים, מצד שני יש את הנושא של האידיאולוגיה.
נכון, בעיה גדולה מאוד. כלומר, מצווה גדולה לתרום דם, אבל מה שמגן דוד אדום הרבבו מלחמה אידיאולוגית מוזרה מאוד בעניין הזה, זה לא מובן מה שהם עשו. על כל פנים, אני לא יכול לתרום דם במקום שמוחקים את אבא שלי ואת אמא שלי. כי בלי אבא שלי ואמא שלי לא הייתי חי, ולא יכולתי לתרום דם. וגם הם חינכו אותי לתרום דם. אז הפתרון הוא פשוט מאוד. כשאתה תורם דם למגן דוד אדום, הם לא נותנים את הדם למי שצריך. לא הולכים למגן דוד אדום כדי לקבל דם, אלא הוא מוסר לבנק הדם, ובנק הדם מוסר לבתי חולים. אם כן, יש רעיון מבריק לתרום ישירות לבתי חולים. וזה מה שהתחילו לעשות הרבה. כל יום צריך בערך 1,000 מנות דם. יש בארץ 33 בתי חולים, אם כן די שכל בית חולים יתרים כל יום 30 אנשים. זה כלום. זה בדיחה. בכל בית חולים מגיעים כל יום, לא יודע, מאות, אלפים אלפים. והם ממילא שם. הם יסמכו להקדיש 5 דקות ולתרום. יתר על כן, מגן דוד אדום, הוא גובה כסף מבנק הדם על כל תרום הדם. זאת אומרת, אני תורם חינם, אבל בנק הדם גובה על כל אחד 418 שקל. 418 שקל כפול 1,000 כל יום זה 400,000 שקל, כפול 365, 150 מיליון שקל. אם נתרום ישירות, כמו שהתחילו הרבה בתי חולים כבר, לבתי חולים, נחסוך 150 מיליון שקל, שזה הרבה כסף. ובית חולים כמעט יש בכל מקום, ואנשים מגיעים לשם. ולכן, זה הפתרון. פתרון גאוני, שגם יחסוך הרבה כסף. זהו, אמנם יהיו כמה אנשים מובטלים בגלל זה, נכון. עצוב מאוד שיהיו מובטלים, אבל לא נורא. ימצאו עבודה אחרת. התקציב של מגן דוד אדום זה בערך מיליארד לשנה. אגב, מגן דוד אדום זה אנשים טובים וצדיקים, עושים דברים נפלאים. אז התקציב של מגן דוד אדום הוא מיליארד לשנה, המחצית זה מזכורות, כלומר 500 מיליון, אז יהיה קצת פחות מזכורות. סך הכל המזכורות שם הן גבוהות, ובאמת מגיע להם מזכורות גבוהות, הם עושים. המזכורת הממוצע, אני חושב, 22,000, שזה גבוה מן הממוצע. הם עושים באמת עבודה גדולה וקדושה, אבל הם ירוויחו טיפה פחות. לא יקרה כלום. זהו, זה הפתרון, לתרום ישירות לבתי חולים, והפתרון הזה הולך, הוא משתרש לאט לאט, עוד בית חולים, עוד בית חולים. שיוברים, פתרון, לא בגלל זה הייתה מחאה, המחאה הייתה בגלל הזעזוע הנורא, שאיך מוחקים אבא ואמא, אבל איך אומרים, דיעבד יצא לך תחילה.
כן, טוב. תודה לך הרב, ואנחנו כבר 24 דקות אחרי השעה 9. שוב ברשותך ניתן כאן את המספרים באולפן, אם אתם מאזינים לנו, אם יש לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה, שאלות שלא נשאלו בשבוע האחרון, בשבוע שעבר, או רבנים אחרים, אתם מוזמנים בבקשה לפנות אלינו, אם יש לכם מכשיר כשר, ולהתקשר אלינו, 0-33-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, תתקשרו אל 072-333-2925. אם אתם רוצים לכתוב אלינו שאלה, תכתבו אל 055-966-3991. נמשיך ברשותך הרב עם מסרון נוסף. שואלים האם כדאי ללמוד את כל מורה נבוכים, או רק חלקים ממנו?
נכון. מורה נבוכים, אני לא זוכר כמה, 77 פרקים, זה דברי תורה, זה מין מילון, מילון של תורה, כלומר הרבה בלבולים נובעים מזה שלא מבינים מילים, כלומר מילים שנאמרות, על הקדוש ברוך הוא, לא מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא יושב ויחרף השם, לכן זה דברי תורה, דברי תורה. אחר כך, הסיום של מורה נבוכים, החלק השלישי, זה גם דברי תורה. האמצע זה פילוסופיה. אריסטו אומר ככה, הוא צודק, הוא לא צודק. טוב, הרמב״ם עשה את זה בגלל שבזמנו אנשים היו לכודים בפילוסופיה אריסטוטלית. עכשיו, לא כל כך, לכודים בפילוסופיות אחרות, לא פחות מזיקות, כנראה עוד יותר מזיקות. לכן לכאורה, מה אכפת לי כל הוויכוחים האלה נגד אריסטו? הוא גם מתווכח שם עם עמות קלמין, כת המדברים, כת מוסלמית, כת, לא יודע, זרם גדול במוסלמים, שלפי הרמב״ם הלכו בדרך לא נכונה, וגם נגדם הוא לוחם. מה אכפת לנו היום? לכן אפשר בהחלט לדלג, אבל יש גם סיבה לא לדלג, כי אף על פי שעכשיו אין לנו כל כך הרבה חסידי אריסטו או עם ישראל או חסידי המתקלמין, אבל אנחנו לומדים הרמב״ם מורה נבוכים את השיטה, מה השיטה של מלחמה נגד דעות מקולקלות, האם להעליב, האם לצעוק, האם להציג בצורה מגוחכת, לא. הוא מציג את הדעות בצורה מאוד מכובדת, בלי להליב, בשקט נפשי, מחפך, מרסק אותה, כי החרס הנשבח. אז אפשר ללמוד ממנו את השיטה. איך ללכם? לא אמרתי שאין שיטות אחרות, יש הרבה שיטות. אבל אפשר ללמוד את השיטה של הרמב״ם. ולכן יש גם ערך לחלק האמצעי. היו זמנים שלימדתי מורה נבוכים, דילגתי על האמצע. בפעם האחרונה, לא יודע מה, הלב שלי לא נתן לי. אז לימדתי גם את האמצע, אבל ברור, התעכבתי פחות. בסדר?
כן, תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם עוד מסרונים, שואלים האם מותר, שואל מאזין, מותר לו לעלות על טרמפ עם אישה בשעות הערב, כשיש לו נסיעה של 20 דקות בערך כדי להתפלל לערבית במניין.
טוב, זה לא קשור לערבית במניין. אם זה מותר, זה מותר גם כדי ללכת למקולת. ואם זה אסור, זה אסור גם כדי להתפלל, כי כידוע לא עושים מצווה על ידי עבירה. לכן השאלה היא, האם מותר לנסוע לבד עם אישה בלילה? תשובה, תלוי. אם יש תנועה על הכביש, או אין תנועה על הכביש. אם יש תנועה על הכביש, מותר. אם אין, אסור. כמובן, שישב אחורה, ולא יפטפט איתה כל מיני דברים, ודאי יגיד ונימוס, וזה, אבל לא, לא להתחיל לפטפט וכן הלאה. זהו. אתה, תלוי, יש תנועה על הכביש, אין תנועה על הכביש. בסדר?
כן. תודה, תודה לך, יישר כוח הרב, ונמשיך עם עוד שאלות. שואלים, האם אישה שקוראת את כל קריאת שמה וברכותיה בתפילת שחרית נוהגת נכון?
קריאת שמה,
ודאי
זה נכון, אבל הבעיה זה הברכות. האם אישה מברכת את ברכות קריאת שמה? אוהב את עמו ישראל וכן הלאה. זה מחלוקת. אשכנזים, כן. ספרדים, לא. ספרדים מצפון אפריקה, כן. כידוע, יש הרבה פסקים שהספרדים מצפון אפריקה דומים לפסקים של אשכנזים. לא בגלל שהם אשכנזים, אלא בגלל הראש, רבינו אשר, שברח מספרד, הוא לא זוכר מאיפה, לא ברח מספרד, ברח מגרמניה, והיה לספרד, ואחר כך האלה מספרד היו בגירוש בצפון אפריקה, הראש הוא היה אשכנזי, הוא פסק פסקים אשכנזיים. כמובן, זה לאו דווקא שפסקים אשכנזים, פסק פסקים. לכן, יש הרבה דברים שיהודי צפון אפריקה, לא רק בתחום הזה, אלא בעוד תחומים, הם פוסקים כמו אשכנזים. לכן, הם אומרים ברכות קריאת שמה, הם אומרים ברכות קריאת שמה. זהו, כנראה האישה הזאת שמע שיש ויכוחים, הוא רצה לדעת מי צודק. כולם
סודקים. כן. תודה, תודה רב. נמשיך עם עוד מסרונים, שואלים מדוע אשכנזים עורכים את ימי הזיכרון בחודש אדר הראשון ואין חוששים לאדר הסמוך לניסן.
אתה מדבר,
מה
אשכנזים עושים
יר סייט
באדר ראשון?
כנראה.
אצל אשכנזים יש כמה שיטות על זה. ארבע שיטות. אדר ראשון, אדר שני, אדר ראשון ולהחמיר אדר שני, אדר שני ולהחמיר אדר ראשון. ספרדים, אדר שני. השיטה של הספרדים הגיונית מאוד, כי מהו האדר האמיתי? האדר האמיתי זה אדר שני, איך אתה יודע? והאדר הנוסף זה אדר ראשון, איך אתה יודע? כיפורים זה באדר שני, אם כן זה אדר האמיתי. אבל בכל זאת זה שנוי במחלוקות, אדר ראשון, אדר שני, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו וכולם יהיו ברוכים.
תודה, ישר כוח הרב. עוד מסרון, שואלים מדוע בברכות השחר, רק בברכת עותר ישראל בתפארה, מוזכרת המילה ישראל.
למה רק בו, רוצה לשאול בספרה, מה קורה?
מוזכר ישראל.
אני לא יודע אם השאלה צודקת. כי גם אומרים, עוזר ישראל בגבורה. לא רק עוזר ישראל בספרה. אבל לא משנה. יש לנו אותה שאלה כפולה. עוזר ישראל בתפארה, עוזר ישראל בגבורה. כי התפארה והגבורה הם מידות ישראליות מיוחדות. גבורה. כן? עם ישראל הוא עם גיבור. השם עוז למו ייתן. השם יברך את עמו שלו. אנחנו עם גיבור. זה דבר ראשון. וגם עותר ישראל, עותר ישראל בתפארה, או בכיסוי ראש, כיסוי ראש זה גם משהו של טהרה ושל קדושה. לכן יש הדגשה ישראל.
תודה, תודה לך הרב. נעבור אל עוד מסרונים, כותב מזין שהוא מורה לילדים בחמד, בני 12 עד 15. הוא שואל כיצד ללמד את הפרקים בספר יהושע, שמתארים את חלוקת הנחלות בפרקים תדוו עד חף א', אלו פרקים שמיועדים למודדים. בילדים זה ישעמם אותם.
הוא צריך לעשות טבלאות. לחלק לילדים פאזלים כאלה. ואז חתיכות נייר, פאזלים, הוא לא חייב בעצמו לחלק, הוא יכול לבקש שבכיתה יעשו את הפאזלים האלה, ואז זה יעניין אותם. טוב, עכשיו יש לי עוד משהו לומר.
בבקשה.
זה הערה כללית. ספר יהושע, מלמדים אותו כבר 3,000 שנה. ולכן, אין צורך להמציא את הגלגל מחדש. יצטבר בזה הרבה ניסיון. לכן העצה שלי, שישאל מחנכים ותיקים, איך הם עושים את זה? זה הרי הרעיון הכי טוב, כי הצטבר הרבה ניסיון. אני בעצמי, אני לא, זה לא המקצוע שלי, אני לא מלמד ילדים קטנים, אבל יש שמלמדים כמה אלפי שנים. אז לכן תמיד שאלות מהסוג הזה, קודם תבדוק מה אומרים אחרים. אחר כך כמובן מותר לך לחלוק או להמציא לאחרת. אני אמרתי איך אני הייתי עושה, אבל אני לא אומר קבלו דעתי. יכול להיות שיש שיטות אחרות יותר טובות. בסדר.
כן, תודה לך הרב. נמשיך עם עוד מסרונים. שואלים איפה צריך לקרוא את המגילה 4 פעמים? האם צריך בערים מסוימות פעמיים ראשונות בברכה ופעמיים בלא ברכה? ושואלים, הרב יכול רק להסביר את הדין במקומות כמו לוד, טבריה ועכו, חיפה וכו'.
זה נושא ארוך. בשאלות כאלה צריך לשאול את אמר הדעתך, את הרב של המקום. עכשיו, יש ערים, זה ברור שלא קוראים 4 פעמים בברכה. קוראים בברכה, ואחר כך, אם מחמירים, פעם נוספת, בלי ברכה. אז יש ערים מסופקות. כגון, אמרת בצדק, לוד, וכולו. ולכן, אבל אולי זה לא כל השכונות, לא כל השכונות. יכול להיות גם. ולכן, צריך לשאול את הרב שם מה עושים. האם כן, האם לא, האם זה דין, האם זה חומרה, מה הוא מציע לעשות. יש מקומות שזה, זה לא שיש מחלוקות, ראשון, שני, חלק עושים תדבב, חלק עושים יודלת, ויכוחים, ויכוחים. טוב, לא זוכר מה אמר, לא עוד, כן, לא עוד יש, קוראים יומיים, יום יודלת ותדבב, לברכה, אותו דבר עכו. הבעיה היא, זאת אומרת, זה ברור שערים האלה היו מוקפות חומה בימות יהושע בן נון. השאלה היא, האם המיקום העכשווי הוא המיקום הקודם? ויש גם, אולי חלקית, סמוך ונראה, יש בזה הרבה הלכות, שיהיו בריאים. הלו?
כן, כן.
בבקשה.
תודה לך הרב. נמשיך עם עוד מסרונים, שואלים האם מותר להשתמש בצמחים יבשים שנרזו ונרכשו בחול כדי להכין תה צמחים.
אנחנו לא יודעים אם הם נקיים מחרקים או לא. אנחנו לא יודעים. ולכן, ולבדוק אותם, זה קשה. אז צריך לשים אותם בסקית. אז גם אם יש חרקים, לא בולים את החרקים. והחרקים הם בטלים בשישים. יכול להיות בכלל שהחרקים יבשים לחלוטין, אז הם כבר לא אסורים. יכול להיות שהחרקים נותנים טעם לפגם. אבל כמובן, כל זה לא היתר לאכול חרקים. לכן, שישים בשקית, שקית תה, חמודה קטנה, ונפתרה הבעיה.
כן, תודה, תודה לך הרב. נמשיך עם עוד מסרונים, שואלים האם אורח מקדש כמנהג ביתו או כמנהג הבית שבו הוא מתארח, במידה ואשכנזי מתארח בבית ספרדי ועומד בקידוש של היום.
לכתחילה, הוא צריך לעשות כמנהג אבותיו. אבל כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. אז הוא שואל בעל הבית, מה אתה רוצה? שאני אעשה קידוש לפי מנהגי, לפי מנהגך? על פי רוב, בעל הבית לא אכפת לו שאדם יעשה כפי מנהגו. אבל יכול להיות, אתה צודק, שאחד מקפיד. ולכן, לשאול בעל הבית מה לעשות.
כן, תודה, תודה לך הרב. ונמשיך עם עוד מסרונים. שואלים לגבי זוג שהתגרשו, ולאחר גירושים האישה מצאה בן זוג אחר, חייתה איתו ללא נישואים. האם הבעל הראשון רוצה לחזור אליה, מותר, מותר במעשה? מותר לו לחזור.
לא. אלא היא זינתה. זאת השאלה. אני כבר לא זוכר. ברוך השם שאני לא זוכר. זה השאלה, להחזיר גרושתו שזינתה. אם התחתנה, כולם יודעים שלא. אבל אם היא זינתה, לא יודע, יש לי ספק בראש שזה בסדר. טוב, אני נמשיך. אולי תוך כדי אני אזכור.
כן.
חלש זיכרון. טוב.
ניתן את המספרים, נעשה את נחתה ככה, אולי גם יצוצו דברים. אנחנו כבר 43 דקות, אחרי השעה 9, ממש מתקרבים לסיום, רבע שעה לסיומה של השעה לערך. ניתן את המספרים, אתם מאזינים לנו, אם יש לכם שאלות, שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה, תתקשרו אלינו, אם יש לכם מכשיר כשר, אל 033-811-925.
זה מה שאמרתי קודם. אישה גרושה שזינתה מותרת לחזור. זה גמרא יבמות בהתחלה, אני לא זוכר איזה דף. טוב, זה, לא יודע אם זה בשורה טובה, אבל נחמה.
בהחלט. ניתן גם את המספר ברשותך הרב של תיבת המסרונים, אתם רוצים להספיק ולכתוב אלינו שאלה, תכתבו, נשתדל לעלות, תכתבו אלינו 055-966-3991. נעבור על מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
שלום כבוד הרב. יש לי שאלה שהיא קצת משקפתית הזאתי. אם אנחנו מסתכלים על התנ"ך, איך הוא כתוב, רוצים להדגיש מה זה אדם צדיק, כן?
מסתכלים על התנ"ך, ומה קורה?
בתנ"ך, איך מוגדר אדם צדיק? מראים שהוא עשה כל מיני פעולות, עושה משפט וצדקה, והוא בנה מגדלים, והוא בנה את אילת, כל המלכים הצדיקים, והוא יצא למלחמה, דברים כאלה. ואילו בגמרא שלנו, אולי בגלל שנכתבה בגלות, אני לא יודע, הכל מוזכר שם שרוצים להדגיש אדם צדיק, למה תורה ועושה את כל מיני תורה ודברים כאלה. למה עשינו ים האותי הזה בין תנ"ך לגמרא?
כדי להיות בטוח שהבנתי מה שאתה שואל. אתה אומר, בתנ"ך צדיק זה לדדם לחברו, ובסל חזל צדיק זה בן אדם לשם. זה השאלה, נכון?
אבל לא מחייב. זאת אומרת שהדגישו בן אדם צדיק בתנ"ך, את המלאכים הצדיקים והדברים האלה.
רגע, אני לא מבין מה אתה
אומר. אנחנו לא מצליחים לשמוע. בבקשה, מי שעולה לקו השידור, לשמור על איכות השידור. בבקשה, לא לעשות רעשים ול...
בתנ"ך, כמו שאמר הרב,
הדגישו... ההגדרה שלי לא נכונה, אז תתקן את ההגדרה שלי.
כמעט נכונה לגמרי. הדגישו פחות את הקטע של לימוד תורה, הדגישו את הפעולות המעשיות שהמלאכים עשו, שכן? כן.
טוב,
הבנתי
את השאלה.
בסדר גמור, אוקיי.
זה אותה שאלה, שאלה טובה. אבל זה לא נכון. בתנ"ך מדגישים גם עבירות חמורות בין אדם לשם, כגון עבודה זרה, ואוכלי חזיר, תבדוק בנביאים, והרבה עבירות בין אדם לשם, וגם בין אדם לחברו. אצל חז"ל גם מדגישים הרבה דברים בין אדם לחברו. בית שני, נחה בגלל שנאת חינם, ודברים כאלה. לכן, ההערה שלך היא נכונה, באמת, ששני הדברים חשובים, מאוד מאוד מאוד. אבל, המציאות היא לא כזאת. עכשיו, כדי להסביר מה שאתה אומר. פעם מי שעשה עבירות בין אדם לשם עשה גם בין אדם לחברו. זה הלך ביחד. אותו בן אדם הוא עובד עבודה זרה, אותו בן אדם הוא עושק אלמנה. זה אותו בן אדם. עבירות יותר מאוחרים זה כבר לא ככה. יש אנשים שהם מאוד מאוד טובים בן אדם לחברו, והם רעים בן אדם לשם. יש להפך. וזה זה דבר חדש של הדורות האחרונים. בזמן התנ"ך זה הלך ביחד. תבדוק בפסוקים, אלמנה, יתום וגם עבודה זרה, הלך ביחד. לכן, אתה צודק. אתה צודק. יש בתנ"ך גם זה וגם זה, אצל החז"ל גם זה וגם זה. אני לא זוכר בעל פה, אבל יש הרבה מאוד בתנ"ך על בן אדם לשם. ויצר חזל לחברו, מה זה חילול השם, במסכת יומה, אין דיבורו בנחת, אין משא ומתנו באמונה, אוי, כמה יש דברים בין על החברו. זה אותו דבר. עשרת הדיברות, נכון? הדיברות הראשונות זה בין אדם לשם בערך, הדיברות האחרונות זה אדם לחברו. אתה רואה? מסכימים איתך.
כן, תודה, תודה לך הרב, יישר כוח, ואנחנו נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
כן, שלום המאזין.
כן, בבקשה. שומע אותנו המאזין?
אדבר איתי?
כן,
שלום הרב.
כן, שלום
הרב. אם אני לא טועה, שמעתי שקודם שאלו את כבוד הרב על אישה שבעלה גירש אותה, אחר כך היא הייתה עם מישהו אחר בקידושין, ואחר כך היה מותר לו להחזיר אותה, נכון? ככה שאלו?
שאלו, האם מותר להחזיר גרושתו שזינתה? זאת הייתה השאלה.
שמה? שמה?
זינתה,
זינתה. כן, חיה מישהו ללא קדושין.
לא קדושין.
לא שזינתה, זינתה, לא שהתחתנה, אלא זינתה. אז מה השאלה שלך?
אז זה כתוב שפורש, כתוב שדווקא אם התפתשה לאיש אחר, אבל מרקים, זינתה אפילו כל...
אני כבר לא מבין מה אתה אומר. המאזין שאל, האם מותר להחזיר גרושתו שזינתה? אמרתי שכן. עכשיו, מה אתה אומר?
אה, לא, שמעתי שרב, קצת הסתפק בזה.
אוי, הסתפקתי 10 שניות ואחר כך נזכרתי בגמרה.
לא שמעתי, טוב, ברוך השם, ברוך השם,
ברוך תהיה, שלום.
תודה. נמשיך עם מסרונים הרב.
טוב שמאזינים מקשיבים ומתקנים אם יש טעות, אנא מכל מאזין שמגלה טעות להתקשר לחסד.
כן, האמת שמדי פעם באמת מאזינים כותבים ומנסים ככה להעיר את תשומת לבנו, וזה באמת משמח שאנשים באמת גם מאזינים לשאר השאלות. תודה לך הרב, נמשיך עם עוד מסרונים. כותב מאזין שגר במרחק גדול מבית הכנסת, קשה לו ללכת בשבת ברגל בגלל בעיה אורתופדית. הוא שואל האם הוא יכול להתפלל בביתו, ביחיד?
נכון, אם קשה לו נורא, הוא לא חייב. חייבים ללכת לבית הכנסת גם במרחק. איזה מרחק? 20 דקות. הלוך, 20 דקות, חזור. יכול להיות שיש לו 20 דקות. או שיש לו, קשה להגדיר, מאמץ ששווה 20 דקות הליכה. לכן אם קשה לו, שלא ילך. הוא יכול ללכת אגב על כיסא גלגלים. אני ככה רואה הרבה אנשים מגיעים לבית כנסת על כיסא גלגלים. אולי זה פתרון. לא חייב להיות כיסא גלגלים מופעל בחשמל. גם בלי חשמל. רעיון טוב. טוב.
תודה. תודה לך הרב. נמשיך ברשותך עם מאזינים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום.
רציתי בבקשה לשאול. יש מצווה להתגייס לצבא בגלל שמה שכותב הרמב״ם, להציל את ישראל מהצר הצורר. רציתי להבין למה דווקא הגיוס לצהל הוא המצווה ולא לו יצויר שאדם יקים יחידת לא יודע פלנגות כמו האצל כמו הלכי והם ישמרו על המדינה, הם יקנו נשק, הם הרעיון מובן. למה דווקא צהל ולא התארגנות עצמאית? זה התעורר לי בגלל מה שהיה בשומר החומות, שהיה צריך להביא אנשים מבחוץ לשמור על תושבי לוד. אז חשבתי לעצמי מה ההבדל, כבר יכול להיות שהם גם...
אני חייב לקצר, לא יישאר זמן לענות. אתה שואל האם יוצאים ידי חובה על ידי מיליציה פרטית? זו השאלה.
כן.
בוודאי שיוצאים ידי חובה דרך מיליציה פרטית, אבל למעשה זה לא הולך. למעשה כל כוחות הביטחון צריכים להיות מתואמים אחד עם השני, אחרת יורים כוחותיה לכוחותינו. המצב שאתה מתאר זה מה שהיה בזמן שעות השופטים, שכל שבט היה לו צבא קטן משלו, ולפעמים הוא לא עזר לאחרים וכן עזר ודבורה צעקה, אורחו מרוז, אשר לא באו לעזרת העם, בגיבורים, ונפלגות, ראובן, ויש אחרים שכן באו. הצבא חייב להיות כלל ישראלי, ולא מחוזה. עכשיו, יכול להיות גם מיליציה מקומית. אז הרי יש, איך קוראים לזה, חברות שמירה. אחת שומרת על פה, אחת על פה, אחת על פה. זה בסדר. זה מקומי. אבל בינתיים, עם ישראל הוא בסכנה. אתה צריך צבא. זה לא מספיק התארגנויות מקומיות. אפשר להוסיף התארגנויות מקומיות, כמו שאתה אומר, בצדק, אבל הכל חייב להיות בתאום עם צה"ל. הרי אתה לא יודע מה קרה, לא יודע מה קרה, שבהתחלה באמת היה אצל לחי וגנה, והם הציקו הרבה מאוד אחד על השני. נורא והיום מה שקרה. רק לחשוב על זה, אתה מתעלף. נורא והיום. ופרשת אלטלנה וזה, למען עם ישראל התביעו ספינה, אוי ובוי. ולכן, לא... לא לחזור
לרעיונות
האלה, בסדר?
תודה רבה.
תודה, יישר כוח, תודה גם לשואל, ואנחנו נמשיך עם עוד שאלות, נעבור אל מסרון, שאלים האם אפשר לקיים את מצוות ביומו תיתן שכרו על ידי העברה בנקאית, שידוע שהכסף נכנס לחשבון ביום שלמחרת.
שאלה טובה. זה אפשרי, כי זה מקובל. יש מחילה. הוא מסכים שיהיה ככה. לכן זה בסדר.
תודה, תודה רב. נעבור אל עוד מסרונים. שואלים מה מקור המחלוקת בין הקראים והחכמים לגבי אש, הדלקת אש בשבת.
כתוב, לא תברו אש בכל מושבותיכם. אנחנו אומרים, אסור להדליק אש. הם מבינים, אסור להפעיר אש. אסור שאש ידלוק. אז מסכנים יושבים בחושך.
תודה, תודה רב. אנחנו כ-2-3 דקות לסיומה של השעה שלנו. עוד מסרון שואלים האם, או יותר נכון, איך מחליטים? האם נגור במקום דתי תורני או במקום פחות תורני, במקום שאפשר אולי יותר לקרב יהודים?
קודם כל צריך קצת ענווה ולהפסיק כל הזמן לדבר. לקרב. אדם צריך לתקן את עצמו. לא כל כך להיות עסוק לתקן אחרים. יש לזה צד של התנסות, של גאווה. לתקן אחרים, לתקן חילוניים. צריך גם הרבה, יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מהחילוניים. לא רק לתקן. זו הערה כוללת, כי הרבה פעמים הדתיים מדברים בהתנסות לעומת החילונים. זה מתחיל להיות מעצבן מאוד, הדבר הזה. עכשיו, לגופו של עניין, אם צריך להיות כל עם ישראל יחד, זה לא טוב שיש שכונות של דתיים, שכונות של חילוניים. צריך להיות יחד, אנחנו עם אחד. זה לא טוב שאנחנו נפרדים. עכשיו, אם אדם הוא מפחד מההשפעות השליליות על הילדים שלו, זה משהו אחר. זה עדיין בחירת מקום מגורים, הטובת הילדים היא דבר מאוד מאוד מכריע. אבל לכן, אם המקום הוא מקום שאין אף דתי, ודאי הילד לא ישרוד שם. לכן המציאו את הגרעינים התורניים. לא כולם דתיים, אבל יש גרעין, ומסתדרים יחד. רעיון טוב. אני לא מדבר על יישוב קטן של 20 אנשים. הוא צריך להיות הומוגני. כולם דתיים, כולם חילוניים, אחרת, יש מתחים וסכסוכים. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על יישוב גדול וחלו. לא צריך קהילות נפרדות. צריך לחיות יחד כל עם ישראל. ונסתדר יחד. אגב, אני מכיר מקום שגרים יחד כל עם ישראל. אני גרתי לא רק במקום, אלא באותו אוהל בצהל. גרתי באותו אוהל הרבה זמן, גם במלחמת ששת הימים, וגם במלחמת יום הכיפורים, וגם במילואים. גרתי באותו אוהל, או באותו חדר, לפעמים אינו חדר, עם חילוניים. והיה בסדר גמור, הסתדרנו יחד. לא הסכמנו, אבל הסתדרנו. והם לא קלקלו אותי. הם חיבדו אותי ואני ריבדתי אותם. מעניין הצבא. טוב.
מעניין מאוד. הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים, תודה רבה שהיית איתנו גם בערב הזה.
ברוכים תהיו.
אמן. תודה לך רב, תודה לצוות כאן באולפן, לך דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אבי שמאי, תודה לך על ההפקה, אני אמירם כהן, מודה לכם, בעיקר לכם על ההזנה. נעדכן שמיד אחרי נכיוון אורח עם בני טייטלבום, שמשורך עם ניצב בדימוס אלון לבבי, לשעבר סגן מפכ"ל המשטרה, לאחר מכן שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, ואחר כך 20 דקות תורה, מחר בין 9 ל-10, שאלות ותשובות בנושא הכשרות עם הרב שמואל בורנשטיין. אנחנו נשתמע, שתהיה לכם המשך האזנה טובה, בשורות טובות.